יסודות, עקרונות, המודעות עצמית, ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 67. עמוד 67, פסקה... כן, אנחנו פסקה שנייה, הפסקה שמתחילה במקרה שלו, כן? אנחנו פסקה שמתחילה במקרה שלו, אנחנו עדיין מנסים לזהות את הסיבות ליכולתו של אותו אדם מבוגר להגיב כפי שהגיב במקרה הלא נעים ההוא של פספוס האוטובוס. הרים ידיו אל על ואמר כביכול כלפי הנהג המתרחק, אני מברך אותך, אני מברך אותך. וראינו שהוא חזר להתיישב לספסל בשלווה נפלאה, בשביעות רצון מוחלטת על פניו. אנחנו מנסים להבין מאיפה נבע הניצחון שלו, מה הייתה הסיבה באמת ליכולת הזו שהוא הפגין. במקרה שלו, הנה פה, מתחיל. במקרה שלו, חיוך הניצחון, ממה הוא נבע, כן, על מה הוא גבר, איזה יכולת הוא גילה. במקרה שלו, חיוך הניצחון נבע מתוך ההצלחה להתגבר על אחד הדחפים החזקים ביותר שיש לבני אדם. ומהו? הדחף להשיב אלבון על אלבון ופגיעה על פגיעה. אז זה כמה מושגים שאנחנו מכירים אותם, גם הלימוד כרגע פה של שלוש למות, כן? אבל למעשה הוא החליף כבוד בכבוד. זאת אומרת, מצד אחד יש את האלבון, כאשר האוטובוס בורח לנו. האוטובוס בורח לנו, יש פה מידה של אלבון. אני רץ, מתנשף, מתאמץ, והוא בורח לי. יש פה אלבון, כן? הרגשת אלבון, כבודי. קצת נפגע מזה. אבל יש כבוד יותר גדול להתגבר על תחושת העלבון. כן? להתגבר על תחושת העלבון הזאת. ומה לשים במקום תחושת העלבון? איזה כבוד גדול, גדול יותר? לכבד את הזולת. זאת אומרת, אני קצת דוחה כאן איזה עלבון אישי, דוחה עלבון אישי, ומעדיף על פניו, כן, או כבוד אישי, ומעדיף על פניו, על פניו כבוד אחר. מהו הכבוד האחר? אני מברך אותך. אני מברך אותך. זאת אומרת, זה הכבוד היותר גדול שלי. היכולת להבליג על הרגשה הלא נוחה שאיחרתי את האוטובוס, להיות מסוגל לברך אותו. זה הכבוד היותר אמיתי שלי. אגב, זה גם כבוד שאי אפשר לפגוע בו. כי הכבוד הזה הוא לא תלוי מקום, הוא לא תלוי בשום דבר, אין שום מגבלה. כן? דבר מאוד מעניין. ככל שאנחנו אוחזים בכבוד יותר פנימי, ככל שאנחנו מבטאים את הכבוד שלנו בצורה יותר נשמתית, יותר מוסרית, ככה הכבוד הזה יותר חסין בפני פגיעה. עד שאנחנו אוחזים בכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אוחזים בכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא יכול לפגוע לנו. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, על שחל ופתן תרמוס, וכן הלאה וכן הלאה. כן? אז פה הוא מחליף כבוד בכבוד, כבוד מצומצם וקטן שתלוי בתנאים מקבילים מאוד, מקבילים מאוד. כן? וממילא הוא פגיע, כשהאוטובוס בורח, הכבוד הזה נפגע, וכניסה לפני ולפנים, שאני מחליף כבוד בכבוד, ונכנס לתחום היותר פנימי של הכבוד האנושי, שזה יכולת להבליג על הצער האישי שלך ולברך את הזולת. מה שנקרא, ברוגז רחם, תזכור. בשעת הרוגז, אני זוכר את הרחמים. יש פה רוגז מצד האינטרס הפרטי שלי, ואני מתרומם למבט כללי ומרחם על הנהג. כרגע הנהג כבר לא יכול לפגוע בי יותר, כי כבר, כבר העליתי אותו מדרגת אויב לדרגת אוהב. במצב הקודם הוא היה אויב, כי הוא ברח לי. עכשיו הוא מבורך. כן? מבורח למבורך. אתם מבינים תהליך הנפשי שאנחנו עוברים פה? כן, דבר צריך קצת להבין אותו, אבל ניסינו להסביר כמה מילים, אני אראה זה בהמשך. במקרה שלו, חיוך ניצחון הבא מתוך הצלחה להתגבר על אחד הדחפים החזקים ביותר שיש לבני אדם, הדחף להשיב אלבון על אלבון, הוא פגיעה על פגיעה. כולנו יכולים לנהוג כפי שהוא נהג, כן? כפי שהוא נהג. את הפעולה שהוא עשה, כמובן הוא עשה בשיקול דעת, כמו שאמרנו, בהשכל. הוא השתמש בשכל, כן? איפה ראינו את זה? פה שאני לא זוכר כבר. בכל אופן, הוא עושה בפעולה בהשכל. כלומר, הוא חושב ואומר, עדיף לי לעשות הפעולה הזו של אני מברך אותך, רק ככה אני אוכל להתרומם מעל הרגשת האלבון שפוקדת אותי. כן? כדי להיפטר מפעולת האלבון. אני לא יכול לנצח את האלבון במדרגה הקטנה, אלא אם כן אני עולה למעלה. אם אני לא עולה, אני לא פותר את האלבון הנמוך. אין דרך לגרש את החושך, אלא באמצעות האור. אני מעלה אור. אני מעלה אור גדול יותר בתוך נפשי. כן, זה פעולה של השכל ודעת. אם כן, כולנו יכולים לנהוג כפי שהוא נהג. על ידי כך שנאמץ, או על ידי כך שנאמץ, לא, ועל ידי כך שנאמץ לעצמנו את המידות הללו, נמנע מעצמנו הרבה מן הכעסים שבני אדם חשים בחיי היום-יום שלהם. כן? אז לפי מה שאומרת פה בסוף, מסתבר שרוב הכעסים שיש לנו הם תוצאה של תפיסה של התנגשות חזיתית. כן? יש אותי, יש את נהג האוטובוס, אני רץ לאוטובוס והוא בורח לי. אני נגדו, הוא נגדי. אני מצייר אותו כאויב. כן? אני מצייר אותו כמתנגד לי. הוא ברח לי. כן? שימו לב שהתפיסה הזו נובעת, מהתפיסה, כן, ראינו זה מקודם, אם מושלם, שאני בעצם יש בפני עצמי. אני יש בפני עצמי, וממילא, ממש ממש דומה למה שראינו, ומילא נהג האוטובוס, כן? הוא כרגע צריך למלא את רצוני. או לפחות לפי, כן? הוא היה צריך, לא יודע, הוא ברח. הוא ברח, לא בגלל שהוא ברח, בגלל שהוא הגיע בזמן, אבל לא הייתי שם. אבל שוב, הנטייה לבוא ולראות את הרצון שלי כרצון מחייב. עכשיו אני עולה למעלה. אני לא רואה אותו כחייב לי, אני רואה אותו כמבורך, זכאי, חף מכל אשם. באופן אוטומטי, העליתי אותו מדרגה של אויב לדרגה של אהוב. אין לי התנגדות לנהג. זהו. מסלול ההתנגשות פשוט השתנה. זה כבר לא מסלול התנגשות, זה משהו אחר. משהו אחר לגמרי. אין לי דבר עליו, לא רק שאין לי דבר עליו, אני אוהב אותו. כן, צריך להיות בזה מאוד מאוד אמיתי כמובן, לא לעשות את זה כאילו, כן? ואחרי זה להיות מלא בכעסים פנימיים. נאמץ לעצמנו את המידות הללו, נמנע מעצמנו הרבה מן הכעסים שבני אדם חשים בחיי היום-יום שלהם, בכל מצבי היריבות שאנחנו מרגישים בתוך החברה האנושית, תוצאה של... כן, תוצאה של כמובן אגו. היהודי המבוגר הזה כבר חי בתוך עולם עתידי נפלא, זה נקרא עולם של שלום. הוא נמצא בתוך עולם עתידי נפלא. כן? ומה שמאפשר לחיות שם, הן המידות שהוא זכה לאמץ לעצמו. זאת אומרת, המידות הטובות, למרבה הפלא, הן מעלות אותנו מעל המידות. הן בעצמה מידות, אבל הן מעלות אותנו מעל המגבלות. כל מידה שאנחנו בונים, כל מידה טובה שאנחנו בונים, כן? היא בעצם נותנת לנו יכולת הרבה 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 יותר גבוהה להרגיש נוח בכל מצב, או להרגיש מנצחים בכל מצב. ככל שהמידה יותר מצומצמת, לא ייתכן שאני אוכל לשמוח כאשר אתה מרוויח יותר ממני. לא ייתכן. זו תפיסה נמוכה, כי יש אני ואתה. כן? אבל ככל שהמידות מתפתחות, אין אני ואתה, יש אנחנו. אז אני שמח על מה שלך יש. אין לי שום בעיה עם זה. אני מברך אותך. אנחנו לא במסלול, כמו שאמרנו, של התנגשות. זה משמעותם של המידות. כן? ככל שמזניחים יותר את המידות הטובות, כל שכן כשיש מידות פחות חיוביות בנפש, אנחנו נמצאים בתוך מציאות מאוד מוגבלת, וחיינו הם חיים מלאי מרירות, תסכול, כעס, אכזבות וכן הלאה. צר לי המקום. פשוט צר לאדם המקום. צפוף לו נורא, צפוף לו בלב, צפוף לו במרחב החברתי, כן? נוכחות של אנשים מסוימת, מסוימים, מעוררים בו רגשות מורכבים של אי נוחות, לפעמים רגשות של תחרותיות, כמו שאמרנו, לפעמים רגשות של קנאה, גאווה. זאת אומרת, הוא מצוי כל הזמן באיזה מין קלחת של רגשות מאוד מורכבים, כן? כל הרגשות האלה שדיברנו עליהם, קנאה, גאווה, שנאה, כל הדברים האלה. זה לא קל לחיות עם התחושות האלו. לא קל לחיות עם התחושות האלו. הייתי אומר יותר מזה, כשאדם חי בתוך תחושות שכאלו, הוא מרגיש שהוא חי בתוך חלאת אבון. זאת אומרת, זה בעצם התחושה האופיינית לאדם שחי בתוך טומאה, קרא לזה ככה. הרגשת אי הנוחות בתוך המידות הרעות היא הרגשה של אי נוחות בתוך איזה עבדית של חשיכה. כאילו, זה כל כך מצמצם אותי, זה כל כך הופך את החיים שלי לתלויי מצב, תלויי מקום, תלוי, 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 תלוי. רק שלא יבוא, רק שלא יופיע, רק שלא נראה אותו, רק שלא ינצח. רק שלא... כל הזמן אתה במגבלות, אתה לא יכול להכיל את המציאות. המידות הקטנות יוצרות, המצומצמות, יוצרות לך התניות חמורות מאוד. התניות חמורות. אני ארגיש טוב רק אם, ורק אם, ורק אם, ורק אם. כל הזמן אתה מנסה לחפש את האזור הבטוח, ואתה בורח ממצבים שאתה צריך להתמודד איתם, אבל אתה בורח מהם, כי אתה יודע שאם תתמודד איתם, או תנסה להתמודד, התגובות שלך יהיו תגובות שיסבו לך הרבה צער וכאב, אז אתה מעדיף לא להיות שם. או שאתה מגיע לאותו מרחב ומתנגש ומייצר הרבה רעל, גם בנפש וגם באוויר. כן, זה משמעותם של המידות הטובות. שנאמס לעצמנו את המידות הללו, נמנע מעצמנו הרבה מן הכעסים שבני אדם... סליחה, היהודי המבוגר הזה כבר חי בתוך עולם עתידי נפלא, מה שמאפשר לחיות שם מן המידות שהוא זכה לאמס לעצמו. כמו יכולים כולנו לחוות מעט מן האווירה הזו, רק צריכים להחליט ולקבל שאנחנו עסוקים, לא באופן מקרי, מזדמן, כן, כזה לא מחייב, שאנחנו עסוקים בעבודת המוסר. עבודת המוסר זה עבודה שיש לה כללים, כן, יש לה כלים, כן, זו עבודה ידועה, עבודה שכאשר עושים אותה בצורה נכונה, היא לפחות משעשעת, אני לא יודע אם היא פשוטה, אבל היא משעשעת ומשמחת, משמחת, משמחת, מאתגרת, מלאת סיפוק. אבל מי שיחשוב שעבודת המוסר או תיקון המידות יעשה מאליו, כן, או שאפשר לזכות לזה מתוך איזשהו עיסוק מקרי, מזדמן של כמה דקות בשבוע בעבודת המוסר, אז כמובן שזה לא עובד. זה לא עובד, אנחנו צריכים לעבוד קשה. עכשיו חוצבים פה את הכביש החדש פה, את המנהרות האלו, כל זה. שנים זה לוקח, מה זה לחצוב בהר זה דבר פשוט. זה דבר פשוט לחצוב בהר. זה לא שאתה חופר עכשיו, אני יודע, בחולות סיני. זה לא פשוט לחצוב באבני ההר של ירושלים. זה דבר שיכול לקחת שנים, שנים, עד שמוציאים כלי למעשהו. כן? לא פחות מזה, גם שאנחנו עובדים על המידות שלנו. כל אחד במידה יש אדם שהמידות שלו זה כמו סלע חול. יותר קל לנקוב בתוך המידה. יש אדם שזה סלע גרנית, שהמידה היא מאוד מאוד קשה. כמו הסלע שם בניו יורק, כן? כל הסלע הזה שיושבת כולה על איזה סלע של גרנית. זה סלע מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אז כל אחד המידות שלו. אז צריך להשקיע, כן? לפי תוקף המידות הקטנות, המידות הרעות, כך אדם צריך להשקיע. גם השקעה מחשבתית, גם השקעה מעשית, לתרגל, תרגילנו בתורתך, להתרגל במידות הטובות, או בתולדות המידות הטובות, וכן הלאה, לאט לאט. אבל העבודה הזו היא עבודה ידועה. בעם ישראל יש מסורות שלמות, ספרי מוסר, כן, מורה הוראה, הדברים ידועים. אדם צריך להחליט שהוא רוצה בזה. כן, כמו יכולים אנחנו לחוות מעט מן האווירה הזו, על ידי כך שנתגבר על תחושות השנאה, כן, חסרות הבסיס, שרוכשות בקרבנו. קודם כל, עזרה ראשונה. להתגבר. עזרה ראשונה, להתגבר. מתעוררות בי תחושות של שנאה, אני מתגבר על תחושת השנאה. מה זאת אומרת להתגבר על תחושת השנאה? מה זאת אומרת? להשיח דעת ממחשבת השנאה. להשתדל להשיח דעת. קשה לך להשיח דעת. צריך להבין, כל הרגשות, כן, זה דבר נורא מעניין, אגב, תשימו לב, זאת אומרת, שאדם הוא שונא, אם אדם שומע את חברו, הוא רואה אותו עכשיו. איך הוא באמת מתגבר על השנאה? הוא מסיח את המחשבה מחברו. כי השנאה יונקת מהמחשבה או תשומת הלב שאדם מקדיש לחברו. זאת אומרת, המחשבה היא זו שמעוררת את המידה, כן? בראש ובראשונה. אני לא אומר, גם מידות מעוררות מחשבות. אבל מידה לא נוצרת בלא מחשבה. הדברים שאותם אנחנו חושבים, או האופן שבו אנחנו חושבים, אם אני חושב עליך שאתה כזה וכזה, יכול מאוד להיות שאני אתייחס אליך, או ארגיש כלפיך הרגשה לא טובה. שנאה, קנאה, גאווה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, שינוי מחשבה. ההתגברות מתחילה במחשבה, כלשונו של רבי נחמן, ראיתי באחד המקומות, כן? שמכיוון שאין שתי מחשבות בעת ובעונה אחת, אם אתה מרגיש מחשבת שנאה, עכשיו תפנה את המחשבה למקום אחר. ההתגברות היא קודם כל התגברות המחשבה. יחד עם התגברות המחשבה, בדרך כלל ברגע שאני מתגבר במחשבה, אנחנו רואים דבר מאוד יפה, שההתגברות במחשבה היא בעצם מוסרת בידינו גם את שאר הכלים. כלומר, התגברות מחשבה מוסר בידינו גם את הגוף. ואז אני זז מאותו מקום, כן? אותו מקום ששם אני מזהה את חברי, כן? שאותו אתה, כן? אתה שונאים, כן? אני קודם כל מתגבר במחשבה וחושב במשהו אחר, אחרי זה אני לוקח את גופי משם. במדרגות גבוהות, סילוק המחשבה יש אנשים. כן, אם ראית תמיד חכם חוטא בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, שוודאי עשה תשובה. זאת אומרת, אצל אנשים מלומדים מאוד מאוד בעבודה הזאת, הם מסוגלים לעשות היפוך מחשבה. זאת אומרת, לקחת את מחשבת, לא רק סור מרע, לא רק להתגבר למשלת השנאה, אלא לקחת את המחשבה של השנאה, להכניס אותה, לטבול אותה ב-40 שאה של מקווה של תורה, ולעלות משם מחשבה חדשה. מחשבה של אהבה. ולפנות לזולת, תוך כדי מעשה, כמו שראינו כאן, אני מברך אותך, אני מברך אותך. זה מצב של היפוך. עבודת ההיפוך המחשבתית היא עבודה מורכבת. מי שלא רגיל בה, כן, הדבר לא יהיה, קל לו, כלל או כלל. אבל עבודת ההתגברות בסור מירה, שלפחות אני לא אלך למחשבה לשם, ואני אמצא לי עיסוק מחשבתי אחר, זה דבר שאפשר לעשות. כן? אז פה מדובר, זה לא נאמר מפורש, אבל אני הצעתי לראות את ההתגברות הזו בתחום המחשבה, כמה שההתגברות יכולה להיות גם בתחום מעשי, כגון שאתה בא לעשות פעולה מסוימת, ואתה תופס את היד ולא עושה. ההתגברות יכולה להיות מעשית, ההתגברות יכולה להיות מחשבתית. או שילוב בין השניים. התגברויות אחרות, כן, שלא מחשבתיות ולא מעשיות, הן קשות הרבה יותר. לא יאמר אדם, אני רוצה להתגבר על הרגש של השנאה. איך אתה יכול להתגבר על הרגש של השנאה? כלל גדול לשלום. אי אפשר להתגבר על דבר, אלא אם כן אתה מפרק אותו על ידי הכרת היסודות שלו. ומכיוון שיסוד השנאה במקרה זה, זה מחשבת השנאה, מכיוון שכן, אם אתה תתגבר על המחשבה באופן אוטומטי, השנאה מצטמקת. אבל להתגבר על רגש השנאה כשלעצמו, מבלי לטפל בגורמים שלו, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. מאותה סיבה שאתה לא יכול לחבות אש, אם אתה לא יודע איך היא נוצרת, אם אלה אתה לא יודע איך היא כבט, למה שתכבה? כלומר, כל דבר שנתפס בעינינו, כל תופעה שנתפס בעינינו כתופעה שאינה מורכבת, אלא תופעה פשוטה, קוראים לזה, פשוט. כל דבר שהוא פשוט, הוא לא ניתן לפירוק. מה הדבר היחידי שפשוט במציאות שלנו? קדוש ברוך הוא. כן? פשוט. כן? לכן הוא נצחי. אבל כל המציאות כולה היא מורכבת. אפילו, העולמות העליונים, כן? כך אומר הרב קוק, אפילו הספירות העליונות, כן? אין בהם פחות מ-10. כלומר, גם ספירות, שאני קורא לספירת, ספירה מסוים, שם מסוים, כן? זה כל מיני ישויות עליונות כאלו, כל מיני ישויות של אור עליונות, ספירות וכן הלאה. גם ספירה שאנחנו מסתכלים עליה, היא עצמה מורכבת לפחות מ-10 דברים. אין דבר פשוט במציאות. חוץ מריבונו של עולם. אבל ברגע שאנחנו מייחסים אופי של פשיטות לדבר מסוים, נסתכלו בטבלת היסודות. ברגע שאני חושב שדבר מסוים הוא פשוט ולא מורכב, כן? ממילא הרבה יותר קשה לפרק אותו. כן? ואם דבר באמת הוא נוטה לפשיטות, בטבע, הרבה יותר קשה לפרק אותו. יהלום, אני יודע מה, הרבה אטום. כן? אטום מורכב, זה דבר ברור. אבל הרכבה שלו היא הרכבה כזאת שמקשה מאוד הפירוק. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שהיא הרכבה, לכן אנחנו מתחכמים לאטום לפרק אותו. אז אם אפשר לפרק אותו בצורה פשוטה, אנחנו נאיץ אותו במהירות אדירה, כן? איזה מאיץ חלקיקים, ואנחנו נפרק אותו. שנפוצץ אותו באמצעי אחר. אבל הוא מורכב, לכן הוא חייב להתפרק. לכן, כשאנחנו מתייחסים למידות כאל דבר פשוט, באותו רגע אנחנו כאילו אומרים לעצמנו, הדבר הזה לא ניתן לשינוי. זה ודאי שאם אתה עומד מול הגאווה שלך, ומסתכל על התופעה הזו כתופעה פשוטה, שלא נולדה משום מקום, לא חברו אמצעים וסיבות להווייתה, ודאי שאתה לא יכול לפתל אותה, כי היא פשוטה. אבל אם אתה מפרק את הגאווה ורואה שהיא מורכבת לפחות על ארבע דברים, אתה אומר, מה אני צריך להתעסק עכשיו עם התופעה הזו? אני אתעסק עם מה שמרכיב אותה. מה אני עכשיו... מה אני יכול לעקור את העץ הזה? אני אזריק חומר רעיל לשורשים. מה, אני יכול להתמודד עם העץ הזה? אני אזריק חומר רעיל לשורשים. מכיוון שהעץ הזה ניזון מן השורש, אני אזריק חומר רעיל לשורש, זה יחלחל במעלה הגזע אל הענפים, העץ יתייבש, ויפול. מה, אני יכול להתמודד? ככה אנחנו מתנהגים בחיים. אנחנו מתמודדים עם תופעות על ידי המעקב אחרי הסיבות שגורמות אותן, וככה אנחנו מתמודדים עם התופעה עצמה. הכלל הזה הוא כלל נכון לא פחות ואפילו יותר בעבודת המידות. לכן שמדבר על התגברות על מידה, אנחנו לא נתקלים ראש בראש עם הרגש הפשוט, אלא עם מחולליו ותולדותיו. מחולליו זה המחשבה, ותולדותיו זה מעשה הכעס או מעשה השנאה. זה התולדות. זאת אומרת, על ידי שאנחנו שולטים על התולדות, כן? אנחנו מצמצמים את התופעה הנפשית. על ידי שאנחנו שולטים על הסיבות הראשונות, אנחנו גם גורמים למידה הזו עצמה להצטמצם. אם כן, לתפוס את המידה או מהמחולל הראשי שלה, או מתולדותיה. זה שני הדרכים. כן, אבל לא ראש בראש. זה לא יעיל, הדבר הזה. לא יעיל. לא אפשרי. על ידי כך שנתגבר על תחושות השנאה חסרות הבסיס שרוכשות בקרבנו ונמנע מן הנטייה האנושית השכיחה למתוח ביקורת ולגנות על אחרים, את אחרים. בקיצור, כן? כן? הביקורת בדרך כלל, מה היא נובעת? הביקורת נובעת מזה, מתי אנחנו מתחילים לבקר? כשלפי דעתנו דבר מסוים היה צריך להתרחש ככה והוא לא התרחש ככה. אנחנו מבקרים אותו שלא התרחש ככה. זאת אומרת, הביקורת היא בעצם תולדה של פער בין רצוי דמיוני לבין מצוי מסוים. הפער הזה הוא מוליד ביקורת. זה דבר ברור. כמו שמידת הדין באופן כללי, הרי למה היא מצויה בעולם? כי היא באה לבטל ולצמצם את הפער בין רצון הבורא לבין המציאות, לבין עוד. זה מידת הדין. כן? אבל בסדר, הקדוש ברוך הוא יודע איך לגלות מידת הדין. כן? איך לגלות את התביעה כלפי המציאות. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להיות בעלי מידת הדין, הרבה פעמים אנחנו, הרצון שלנו הוא מייצג משהו לא מציאותי. משהו מוגזם, מועצם, אנוכי קראנו לזה. אנוכי וכן הלאה. ועכשיו אתה בא עם הרצוי הזה, ועכשיו אתה רואה מציאות שהיא לא נוהגת כפי ציפיותיך, ואתה מתחיל למתוח עליה ביקורת כדי להשוות אותה לרצון שלך. נקוד. מבינים את הרעיון שיש פה, זה דבר מעניין, כן? מאוד מאוד צריך להיזהר את הנושא של הביקורת. למתוח ביקורת ולגנות אחרים. כן, יש הבדל בין מתיחת ביקורת וגנאי. מה לפי דעתכם קודם למה? מתיחת ביקורת או גנאי? כן, באופן אמיתי, במציאות, מה? זה מתחיל בביקורת, כן? מה קודם למה? ביקורת או גנאי? מה זה גנאי? מה זה ביקורת? הביקורת, כן, זה הפניית התביעה, כן? הפניית התביעה כלפי הגורם שמתרשל לעשות רצוני, כן? ומכיוון שאני מבקר אותו על כך, אז הוא זוכה לגנאי, כן? איזה גנאי? ראינו חצוף, ראינו איך אתה מעיז, כן, עצלן, כל מיני. זאת אומרת, הגנאי הוא בא בעקבות הביקורת. למתוח ביקורת ולגנות אחרים. התרגילים הבאים עשויים להתאים את אלה שישמשו בהם. מעט מטעמם של ימות המשיח. מעט מטעמם של ימות המשיח. כן, אם את משיח באופן כללי, זה ימים, כן, אשר תאמר, אין, אין, כן, אין חפץ בהם. כן? אומר הרמב"ן, מה זה ימים אשר תאמר, אין חפץ? שכוונה, אין חפץ לטוב ולרע, כלומר, לא תהיה בחירה חופשית. זה יהיה ימים שבהם אנחנו נעשה את הטוב בטבענו. כלומר, הנשמה היא כל כך תתגלה בתוך הגוף, כן? שכבר לא יהיה מצב של בחירה חופשית, נקרא לזה, כן? בחירה חופשית, שאנחנו נרגיש שיש לנו בחירה לטוב ולרע. זה לא רק בחירה תיאורטית. אנחנו מרגישים את עוצמת הבחירה הזו בתוך הנפש. יש לנו משיכה לרע, ויש משיכה לטוב. ואנחנו עומדים בתווך, כן, בשיקול גדול, כשנון של הרמח"ל בדרך השם, והנה האדם עומד בשיקול גדול, בין החסרונות למעלות, כן? אנחנו ניצבים בפני, כן, הטוב והרע הנפשי שבנו, ואנחנו צריכים לבחור. בעתיד לבוא זה לא יהיה כך. כל מידה שאנחנו מתקנים, כן, אפילו קצת, אנחנו בעצם מרחיבים את הממשלה הנשמתית על הנפש, על הגוף והסביבה. אלו דברים שראינו אתמול. כל ריסון עצמי לא רק שמוסיף לאדם ערכה עצמית ודימוי רוחני נכון, אלא מוסיף קדושה לעולם. כל ריסון עצמי, כל התגברות שהיא, היא מרחיבה את הממשלה של הנשמה על הנפש, על הגוף ועל המציאות כולה. לכן, כן, מות משיח, לאחר מכן זה גם תחיית המתים, כן, בכלל מציאות מופלאה, תחיית המתים, כן, ההופעה הנשמתית החזקה, היא תגרום גם לגופות, כן, בעצם, לצאת מקבריהם. גם הגופות יחיו. גם הגופות. ככל שהנשמה תופיע יותר, לא תהיה מציאות של מוות. ככל שהנשמה תופיע פה, בעולם שלנו, במימד הזמן והמקום, גם מי שמת יחיה. היום מקפיאים גופות, בתקווה שיום אחד ימצאו, אני יודע מה, לפעמים עושים את זה, כן, מדע, כן, שימצאו תרופה, ואז אפשר יהיה, וכולי. לעתיד לבוא, לא צריך להקפיא. ההופעה הנשמתית היא תחיה את הכל, הכל, וגם מתים יקומו מקבריהם. אגב, לא פחות מאלישה שמחיה את המת. אלישה. הוא מחיה את הילד המת. נו, איך תבין שהוא מחיה את הילד המת? בכוח נשמתו. הוא אמר ויהיה. יגזור אומר ויקום לך. זה הכוח הנשמתי הזה. כל מקום שיש נשמה, יש חיים. אז אנחנו מכירים את זה היום, כאשר אדם, נשמתו באמת מאירה קצת יותר, הוא יכול לחיות אדם עצוב. אדם עצוב הוא אדם מת. תלוי לפי מדרגת העצב. אבל בעצב יש איזו בחינה של מוות, של היעדר חיים. תלוי לפי מדרגת העצב. כן? ואם אתה פוגש אדם שהוא באמת עם הערת פנים גדולה, אנחנו רואים את זה, יכולים להרגיש ככה על הפנים, פתאום אנחנו עוברים ליד הרב ביגון, כן? והוא מחייך לנו חיוך. אנחנו קמים מקברותינו פתאום. פתאום משהו מקיץ בנו, משהו מתעורר. זה תחיית המתים בזיר אנפין. וכל אחד מאיתנו לפעמים, הוא האדם המחייך שזוכה לגאול את חברו משחת, מאיזה מצב ירוד. כל אחד מאיתנו. הכרתי זה מישהו שרצה לשים קץ לחייו. לא עלינו. והלך כבר, בחר לו מקום. והלך עם האקדח, באישון לילה, לאיזה מבנה נטוש. ולרוע מזלו, במרכאות, חבר שלו ראה אותו. סתם, לאן אתה הולך? שאותו חבר שראה אותו, ידע שאותו בחור נתון בקשיים מאוד מאוד גדולים. תעסוקה, מימוש עצמי, מה התפקיד שלי בעולם. קיצור, לא משנה, הוא נקלע למצב נפשי לא פשוט. עצבות עמוקה מאוד. הוא הלך לשים קץ לחייו. נשמע מוזר, נשמע קשה, אבל כן. אני מכיר את הסיפור הזה. מה קורה שם? קורה שם. גם מצד האדם שרצה לשים קץ לחייו, וגם מצד האדם שאושיע אותו. שניהם סיפרו את הדבר הזה. בלי שאחד ידע על השני. והוא שאל אותו, היי! צעק לו. הוא נבהל. לאן אתה הולך? הוא רואה שהוא מתרחק כזה, הוא הבין שמשהו לא בסדר, הוא הכיר גם את המצב שלו לפני כן. אז הוא התקרב אליו, לאן אתה הולך? הוא הצביע לאקדח. הוא לקח אותו אקדח חבר שלו, ואמר לו, תגיד לי, יש לך אומץ לעשות את זה לילדים שלך? לאשתך אהובה? תגיד לי, אתה חושב כמה ילדים אתה עוד יכול להביא לעולם, כמה נשמות וכן הלאה וכן. התחיל לדבר לליבו. חיבק אותו כמובן, וזה... הסתובב אחרונית, חזר הביתה. ברוך השם. תקדם מאוד 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 מאוד. תקדם מאוד. ברוך השם. אז כל אחד מאיתנו לפעמים. כן? יש מצב שבאמת יש לו ירד פנים. ואז מסוגל להחיות מישהו אחר. אבל זה בדיוק הרעיון. כל פיתוח של מידה מקרב אותנו לתחיית המתים. אנחנו נראה את התרגילים אחד לאחד בפעמים באות. יום חמישי, כידוע, אין שיעור. צור כאן.